אמרנו בפרק הקודם, בפרק ד', שלשתי המידות העליונות, מידת החסד וההתפשטות, שהיא ההתפשטות של החיות האלוקית לברוא ולהחיות את הנבראים, נכון? בכל יום תמיד מאין ליש. מידת הגבורה מצד שני, והצמצום, שהיא ההסתרה שנותנת לכל נברא לחוש יש בפני עצמו, שנראות סותרות לחלוטין זו את זו, לשתיהן יש שורש אחד. ובמובן הזה שיש לשתיהן שורש אחד, הזכרנו את הנר, את הבוצינה דקרדוניטה. את הנר שמקדיר, את הנר שבעצם הוא הרצון העתיק יומין למעלה למעלה למעלה, שהוא הגבורה והצמצום, והוא בכלל לא סותר עם דבר אחד, הגבורה והחסד בעתיק יומין, בשורש. אלא שפה בעולם זה מופיע בצורה כזו שבה זה נראה כאילו דבר אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ולכן אין עוד מלבדו, אפס זולתו, ומאותו מקום אין סופי, מאין סוף צמצומים, מאין סוף של גבורה, ולתבונתו אין מספר, יכול הנברא להיות עד אין סוף, כאילו יש בפני עצמו. זה המבנה. על בסיס זה עושה האדמו"ר הזקן איזו הצצה, איזו חריגה, בפרק הקרוב שלפנינו, שנותנת ראייה גדולה מאוד מאוד. היא כאילו יציאה, אבל היא בכלל לא יציאה. הוא יחזור עוד מעט להמשך, וזה יהיה בפרק ו'. אבל הוא לרגע אחד עושה סוגריים מרובעות. הנה על זה, על זה זאת אומרת, על מה שאמרנו, שכל ההתהוות של כל הברואים באה כדי שאנחנו נחוש מציאות של יש. וכל זה בא על ידי צמצום, על ידי גבורה. מוצינה דקרדוניטה, והנה על זה אמרו רבותינו ז"ל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ומה זה מידת הדין? מידת הגבורה, הצמצום. ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין והצמצום הזאת בלבד, שיתף בו מידת הרחמים. הקושייה היא לא על המסקנה, הקושייה היא על אהבה אמינה. הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ חסד ומגמת הטוב להיטיב, למה רצה לברוא את העולם במידת הדין? בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, למה? שיתף בו מידת הרחמים, ומה הייתה אהבה אמינה? אבל לפי מה שאנחנו הסברנו, אז זה פילי פלאות. מה בעצם עושה מידת הדין? מידת הדין זה הגבורה והצמצום, אז מה התפקיד של הגבורה והצמצום? לתת לנבראים מציאות. לחוש שאנחנו יש. לחוש שאנחנו מציאות. נכון? התחושה הזו שאנחנו מציאות היא הצמצום, ואלמלא התחושה הזאת, אז מה היה קורה בעולם? אלמלא הצמצומים היינו בטלים, היינו נבלעים. אז כשאני אומר שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, היא שעל ידי מידת הדין, רק על ידי מידת הדין והצמצום, אנחנו נבראים. ואז יש טעם לבריאה. כי כל הבריאה נועדה הרי כדי שאנחנו במקום של חושך כפול ומכופל, מה זה חושך כפול ומכופל? הסתר גמור. הסתר שנותן לנו תחושה שאנחנו מציאות ויש בפני עצמו. ואז רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, תירושו, שהשכר שלנו יהיה מושלם. שאנחנו באמת נהיה במציאות כזאת שכאילו אנחנו חשים יש בפני עצמו, והצמצום יהיה כל כך גדול, בסדר? והעבודה שלנו, השכר יהיה מושלם עליה. שיתף בו מידת הרחמים, ממשיך התניא ואומר, אלא שגילה שהעבודה לגלות את החיות האלוקית תהיה כל כך קשה. לכן מה זה שיתף בו מידת הרחמים? דהיינו, התגלות אלוקות, זה מה מדהים עכשיו, על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. כלומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, אתם יודעים מה הפירוש? במילים שלנו עכשיו, רצה הקדוש ברוך הוא שהעולם ינהג על פי הטבע. הטבע איקוול אלוקים. איקוול מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בטבע. שהכל יהיה טבע. כמו שבאמת, ככה אנחנו רואים, זה שינוי תפיסה לגמרי של המושג. אצלנו תמיד רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, מצטייר לנו מיד עם עונש. מה העונש? העונש הוא הטבע. עכשיו זה לא העונש. זה גם מגמת הבריאה. אתה קורא לזה לא נכון, אל תשתמש בטרמינולוגיה הזאת פשוט. רצה הקדוש, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין פירושו, ביקש הקדוש ברוך הוא שהכל יהיה טבע. אתם יודעים איפה רואים את זה בפרשה הבאה, שם זה נפלא. הנחשים, נחש הנחושת, זוכרים את נחש הנחושת? בשנה 40 במדבר, 38 וחצי שנה שקט, אחרי המרגלים וקורח, שנקרא השבת. ואז מגיעים בני ישראל בשנה 40, מרים מתה, נכון? מרים מתה, ומי מריבה, ומתחילים לסבוב את אדום, בעוקף אדום, מתחילים לעשות עוקף מואב, עוקף סיחון, מתחילות הבעיות של כניסה לארץ, ולאנשים נמאס כבר מאמן. זה כבר דור חדש. זה הדור שנולד במדבר, זה הדור שלא הכיר בכלל את מצרים. הוא כבר מובנה כל כך להיכנס לארץ, ורוצה לחיות על פי הטבע. ואז הם אומרים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. אמן, נורא. ואז שולח הקדוש ברוך הוא, כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים. וישלח. וימות עם רב מישראל. והם צועקים, חטאנו, דיברנו בהשם ובך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות נחש נחושת, והיה כל המביט אל נחש הנחושת, ולא הנחש ממיד ולא הנחש מחיה, אלא כשישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם. הביטוי שם בפסוק הוא, וישלח השם בעם את הנחשים. נחמה, אני זוכר, מהירה שם הערה מדהימה. וישלח, בעברית, זה אותה מילה כמו וישלח, אבל היא בדיוק הפוכה. וישלח, אם אני שולח אותך בתור שליח, אז אני שולח אותך במגמה ש... אם אני שולח אותך בתור שליח, אני שולח אותך ודאי להיטיב, אבל אני שולח אותך במגמה ש... תחזור. תלך, תבוא, לך, תעשה את שליחותך, אתה ידי הארוכה, ותשוב ותיתן לי תשובה. אם אני משלח אותך, אני רוצה להגיד לך, תלך מפה, וחזרה, אני לא רוצה לראות אותך. אתה משולח. לכן גירושין זה בשלך. לכן, כשנוח, משלח את היונה, כתוב הישלח. מה מגמה שהיא לא תחזור? סימן שכבר המבול נגמר. אם היא חוזרת, נכשלתי. אז זה בישלח. טוב, זה ברור. שלחייני ואלך, אומר יעקב ללבן. שלחייני, תאמין לי, לא רוצה לראות אותך יותר. אתם יודעים מה פירוש? וישלח השם בעם את הנחשים. הערה נפלאה שם של נחמה. הם נמצאים במדבר בשנה 40. והם אומרים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. לא יכולים כל היום לאכול ניסים. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר. אז הוא פתח את הקופסה. הוא אמר, אתם רוצים טבע? הנה הטבע. כמה גרם טבע אתם רוצים? גרם אחד, שני גרם. כמה שאתם צריכים? כשפותחים את הקופסה של המדבר, יוצאים נחשים. מה אתה חושב? ופתאום הם הבינו שרגע בעצם מישהו סוגר את הנחשים האלה 40 שנה במלכודת. כלומר, וישלח השם בעם, הכוונה היא, וישחרר את הטבע. ויחזיר את העולם למציאות הנורמלית. הלא נורמלית, הנורמלית. ביקש הקודש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כי כשלשנייה אחת שילח השם בעם את הנחשים השרפים, מיד הם הבינו, דיברנו בהשם ובך. כשאדם נפגש עם המציאות הזאת, אז ביקש הקודש ברוך הוא, זה פילי פלאות, ביקש הקודש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, לא מצד מה שאתם קוראים הנישה, אלא מצד הגבורה האינסופית, שמאפשרת לאדם לחוש יש מפני עצמו. וממילא זה תכלית הבריאה, שהאדם בתוך החופשך הכפול והמכופל יגלה את האור, אין סוף. ראה שאין העולם מתקיים, ובכוונה זה לפי הסדר הזה, אחר כך עשה בתוך הטבע פרצות. בתוך הטבע עשה סדקים, חרכי אור, חרכי ירי, כמו בחומה. עשה חרכי אור, ודרך חרכי האור פתאום רואים איזה ברק. והברק הזה, אתם יודעים מה תפקידו? הברק הזה תפקידו להעיר ולהגיד לך, הלו, מה שאתה קורא טבע, זה כיסוי של אור אינסוף. כמו בידי, אנחנו בדרך לנרתיק. שלום עליכם. זה ביקש לברוא במידת הדין. באותה מידה, אגב, הרמב"ם מסביר מה זו נבואה. הוא אומר, הנביא פתאום עובר איזשהו ברק. הוא אומר, זה ברק. שמאיר לרגע את המציאות. זו הגדרה נהדרת. עכשיו אתה תגיד לנביא, תשמע, אתה לא מציאותי. או אולי הפוך. אולי עכשיו יש לך איזה פרוז'קטור לראות את המציאות. ועכשיו כמו שמעמעמים אור, הפרוז'קטור קווה, ותחזור למציאות. אני משתמש במדינה המציאות. לדעתי המדינה המציאות, אם חושבים עליה לעומק, אני הייתי משתמש היום בשני קודים. לפעמים כשאתה מדבר עם מישהו על דברים אמיתיים, עמוקים, הכי פשוטים שיש, אתה רוצה להגיד לו, תאמין, 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 בעצם מה שאתה רוצה להגיד לו זה תהיה מציאותי. המציאות אומרת שאתה חזק. ההווה אומר שיש נחשים, ויש צפרדים, ויש זה, וזה נכון. אז תן למציאות לנצח את ההווה. בסדר, איך שרוצים לקרוא לזה. זה נקרא עמד ושיתף מידת הרחמים. מה זה שיתף מידת הרחמים, הוא מסביר? שיתף בו מידת רחמים, דהיינו, תראו את המילים. התגלות אלוקות, התגלות בעולם הנעלם הזה, על ידי צדיקים, ואותות, ועל ידי אותות ומופתים שבתורה. כלומר, יש רגעים כאלה, ברקים כאלה, שעושים את הלמעלה מן הטבע, ומאפשרים פריצות אור של למעלה מן הטבע לטבע, וכוחות. ונותנים לאדם כוחות. הערה. הערות שנותנות כוחות. והנה על זה אמרו בזוהר דילאילה, על זה הכוונה, על המידות האלה, הוא חוזר עכשיו אחורה, מידות חסד וגבורה, שדיברנו עליהם שהם בעצם למעלה אחד. והנה על זה אמרו בזוהר דילאילה, בסיטרה דקדושה אילאה, למעלה, במקום של הקדושה העליונה, סיטרה דקדושה אילה, הכוונה היא לעולם האצילות, כלומר למעלה מהעולמות, למעלה מהבריאה, למעלה מכל העולמות שלנו פה, בסיטרה דקדושה אילה, אית ימינה ואית שמאלה, אית ימינה ואית שמאלה, יש ימין ויש שמאל, כלומר יש חסד, ויש גבורה. פירוש, מה הפירוש המשפט הזה? בכל מקום יש ימינה ויש שמאלה. בשולחן יש ימינה ויש שמאלה. אז מה פירוש בסיטרה דילאילה, בסיטרה דקדושה אילה, אית ימינה ואית שמאלה? פירוש, דשתיהן, כלומר גם הגבורה שלאילה, בוצינה דקרדוניטה שדיברנו. נער של החושך. וגם החסד של אילה, שם שניהם, למרות שכאן הם דברים שהם לגמרי לגמרי מנוגדים, מנוגדים אחד מהשני, שם שניהם מאוחדים בתכלית עם אין סוף ברוך הוא. שם שניהם אחד. פירוש דשתיהן הן מידות אלוקות למעלה משכל הנבראים והשגתם. כלומר, מה שאנחנו רואים את החלוקה לימין ולשמאל וחושבים שזה סותר את זה, הימין ביסוד שלו זה הבורא, זה העושה מאין יש, זה החיות האלוקית שמחדשת כל הזמן את הבריאה ומחדשת את החיות. השמאל הוא מה שנותן לזה צמצום גמור. או, איו וגרמוי, הוא מה שנותן לזה צמצום גמור, 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 גמור. ונותן לי לחוש מציאות בפני עצמה, עד שאמר נבל בליבו אין אלוהים. בעברית אחרת, החסד הוא אין עוד מלבדו. הצמצום הוא אמר נבל בליבו אין אלוהים. זה באמת, עד הסוף בימין ובשמאל. זאת ההגדרה. ולאלה שתיהן גם החסד, כלומר היש מאין. וגם הגבורה, זאת אומרת אין והכל יש, הן מידות אלוקות למעלה משכל הנבראים והשגתם. דאיהו וגרמוי חד בעולם האצילות. בעולם האצילות הוא ומידותיו הם אחד, כשם שהוא אחד, גם החסד והגבורה הסותרים הם אחד. הוא איהו וגרמוי חד, חד ממש. הביטוי שהרבי משתמש בו הרבה כשהוא מסביר את הפרק הזה, זה אין עצם מסתיר על עצם. כלומר, שמדובר בעצם לא מסתיר עצם, זה ביטוי ידוע בהלכה. כתוב שאדם, אם הוא צריך לחסות משהו בעבריו, צריך לחסות את ראשו. אז הוא יכול לעשות את זה עם נייר, הוא יכול לעשות את זה עם כיפו, הוא יכול לעשות את זה עם בד, הוא יכול לעשות את זה עם מה שהוא רוצה. אבל אם הוא עושה את זה עם היד, אז זה לא עשה כלום, כי זה הוא. זה ביטוי נהדר. זה הוא עצמו. אין עצם מסתיר על עצם, פירושו, הגבורה בעצם מסתירה את החסד. אבל זה עצם שמסתיר את העצם. עכשיו, כשאני אומר שזה עצם שמסתיר את העצם, זאת אומרת שזה אין סוף צמצום, כי זה אותו עצם. בדיוק, בדיוק. אז זאת אומרת, זה אחד. האחד הזה הוא שבעצם, שבאמת ההסתרה היא אינסופית. אבל היא מפני שזה אותו עצם. ואף השגה עכשיו, וכאן, באי הוא גרמו אחד בעולם הצילות. ואף השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו, גם השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו, מה שהוא משיג בנבואה, אגב, מוזכרת כאן הנבואה, לעניות דעתי מסיבה פשוטה, בגלל מה שאמרנו. כיוון ששיתף בו מידת הרחמים, זה מה אצל התניה, חרכי אור, חרכי ברקים, שמאפשרים לך לחיות למעלה מן הטבע, הדבר הגדול ביותר שבו לזה בא לידי ביטוי, זו הנבואה. עכשיו הוא יגיע לשם, בדיוק. הוא אומר, זה לא בא בחסד וגבורה, אלא זה בא מתחת לזה, הוא מיד מדבר על זה. כנראה, זה מה שהוא יסביר. ואף, הוא לא יזכיר את זה, אבל הוא יגיד את זה בערך, תראה איך הוא אומר את זה, זה מעניין מאוד. ואף השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו לא הייתה בעולם האצילות. כי בעולם האצילות הוא לא יכול להגיע, זה למעלה מסתכלו, זה למעלה מהשגתו. כי בהשגה של עולם האצילות הכל חד. וכשאתה נמצא בכל חד, הכל עצם, אז אתה נבלע. אלא על ידי התלבשותו, כלומר על ידי התלבשותו של עולם האצילות, של מדרגת עולם האצילות בעולם הבריאה. הרי תמיד כל עניין ההתלבשות זה כדי שדבר יבוא ויגיע אליי. עכשיו כשהוא בא ומגיע אליי הוא יורד. אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה. ואף גם זאת, מה שמשה רבינו מקבל את הדברים בעולם הבריאה, את איזו מדרגה של הצילות הוא משיג? לא את חסד וגבורה. לא בשתי מידות אלו חסד וגבורה, אלא על ידי התלבשותן במידות שלמטה מהן. כלומר, זה דבר פנימי פה עכשיו, אבל זה דבר פנימי שאפשר להבין אותו עוד שנייה. קודם כל נקרא אותו ואז נדבר. אלא על ידי התלבשותם של מידות חסד וגבורה במידות שלמטה מהן, במדרגה שהן מידות נצח, הוד, יסוד. שאין מידות נצח, הוד, יסוד. קודם כל, מבחינה סכמטית. נצח זה, אתם זוכרים את שלושת הקווים? חסד, גבורה, תפארת? אז יש לנו את קו ימין שהוא החסד, ולמעלה למעלה חוכמה, נכון? איך שלושת הקווים? חוכמה, בינה, דעת. חסד זה בקו ימין שבא מחוכמה. גבורה מבינה, תפארת, מדעת. בסדר? כי תפארת זה הרחמים, זה ההתקשרות, זה הדעת. בינה זה ההתבוננות, זה הגבורה, זה הצמצום. חוכמה היא לה הביטול, זה החסד. כשחוכמה בינה הדעת זה במוחין, וחסד, גבורה, זה תפארת במובן הזה כמו דעת, זה במידות העליונות. ומה אני קורא המידות העליונות? זה עוד לא פונה אל הזולת. זה עוד מתהווה פה. כלומר, זה לא במוחין, זה כמו שזה מתהווה פה. כשאני חושב מחשבות של חסד, אני עוד לא מביא את זה לידי ביטוי. קוראים לזה בפתח אליהו, זה גופה. ונצח, הוד ויסוד זה בר מגופה. זה מה שמופיע כאשר אני מוציא את זה החוצה. כאשר זה בא לידי ביטוי, החוצה, נצח והוד, ימין ושמאל, אותו דבר עכשיו, ממשיכים. חסד בא לידי ביטוי דרך נצח, אז במובן הזה נקרא הנצח ענף של חסד. ענף של חסד. אדם יכול לשכב במיטה ולהיות כולו חסד, ולחשוב חסד, ולרצות חסד, ולעשות מחשבות של חסד. בסדר? אבל הוא לא יכול להעביר את זה הנה למציאות ולהנציח את זה כאן. הוא לא יכול לתרגם את זה פה, אלא אם כן זה עובר דרך הענף. בדיוק, הוא צריך להגיד את זה, ושל להגיד את זה צריך מישהו שיגידו לו את זה. טוב, חסד יכול להיות גם אם אין לו למי להגיד, גם אם הוא לא אומר. זה עובר את חוכמה, חסד. אחרי זה זה עובר את בינה, גבורה. ובינה גבורה עוברת דרך הוד, תפארת דרך יסוד. חזרה אלינו, מה שמשה רבינו משיג, הוא משיג לא מחסד וגבורה של עולם האצילות, אלא מההתלבשות של מדרגות אצילות בבריאה, דהיינו בהתפרטות, בהתפרדות. גם הוא לא משיג את העצם על עצם. וגם שם הוא לא משיג את זה, אלא על ידי מידות של חסד, נצח, הוד ויסוד. אלא על ידי ההתלבשות במידות נצח, הוד ויסוד, כמו שכתוב בשער הנבואה. על זה לומדים הארי בשער הנבואה, רב חיים ויטל, במקומות נוספים, שמשה רבינו נאמר לו, לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, הראי נינה את כבודיך, אבל הראי נינה את כבודיך, חז"ל אומרים, שאל מפני מה צדיק וטוב לו רשע, וצדיק ורע לו רשע וטוב לו. בעברית, חסד וגבורה, איך עולדים ביחד? איך המידות? אמר לו, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם וחי. זוהר מוסבר, כי לא יראני לא האדם וגם לא החי, זאת אומרת, גם לא חיות הקודש העליונות. לא רק כי לא יראני האדם וימשיך לחיות, אלא לא יראני לא האדם ולא החי. בוודאי גם בפשט, לא יראני האדם ויוכל להמשיך להיות וחי. אלא בהתלבשות. זה הכל הסברים למושג, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, עמד ושיתף בו, אבל משני הכיוונים. וכך משה רבינו, אבי הנביאים, מקבל חרכי אור, וזה הצדיק, לא הבינוני. לכן אמרתי, זה פרק רגע בסוגריים מרובעות, שנותן לי לעולם הזה ראיות של למעלה מהטבע. זה או הצדיקים, או האותות והמופתים שבתורה. מה זה האותות והמופתים? בזה הוא פתח בהתחלה, אתם זוכרים? מה זה האותות והמופתים? מה שאנחנו קוראים ניסים, מה שאנחנו קוראים חריגה מהטבע. למה היא נועדה החריגה הזו מהטבע? היא נועדה להבהיר לך את המציאות, שלא תתבלבל בהווה. מה בא לעשות קריאת ים סוף? להגיד לך, המציאות היא שהכל נס. ועכשיו תמשיך להתבלבל. זאת המציאות. זה שראתה שפחה על הימה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, והתחילה לשיר, זה לא מפני שהיא אמרה וואו, אלא מפני שפתאום היא נחשפה למציאות. כי מה שים סוף המים עמדו כחומה, זה רק חצי יש מעין ממה שאני עכשיו נושם. כמו שאמרנו בפרק ב' בהרחבה, זוכרים? קריאת ים סוף זה רק דוגמית לנס שקורה לי כל רגע ורגע. ואז מה היא שרה שפחה על הים? על מה היא שרה? היא שרה פתאום על מצרים, היא שרה פתאום על הניסים. היא שרה את כל שירת הים. ומה קרה אחר כך? מררה במקוצק. ואחרי זה השפחה על הים, חזרה להיות שפחה על הים, ויחזקאל בן בוזי נשאר במראות כבר על הנהר. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, והיא נשארה על הים. למה? מה, סימן שזה היה בלוף? מה פתאום? את זה אנחנו לוקחים איתנו כל יום ואומרים שירה חדשה, שיבחו גאולים. זה הנס. כלומר, זה השיתף בו מידת הרחמים. הוא נתן לנו חרכי אור לראות פנורמית שבעצם כל הטבע הוא למעלה מן הטבע. שבעצם זה עצם שמסתיר על עצם. בסדר? אבל זה רק ברקים. והברקים האלה, במקורם, במקור הגבוה ביותר שלהם, במשה רבינו, הם התלבשות של עולם הבריאה, וגם זה רק ממדרגות הענפים של נצח, עוד יסוד, שמלבישים, שבהם מתלבשים מידות חסד וגבורה של הצילות. טוב, זה דברים גדולים מאוד מאוד מאוד, אבל זה דברים, אני חושב, שמובנים גם במושגים הפשוטים שלנו.
אבל הצדיק זה אותו עניין כמו הניסים, וכאילו כן. הניסות
ודאי, עכשיו לא מדובר פה עכשיו בפרק על עבודת האדם, על עבודת הבינוני, על זה שמנצח בלבושים, זה לא הסוגיה שלנו, אנחנו בשער הייחוד והאמונה. וכשהוא מדבר פה על הצדיק, הוא מדבר פה על הצדיק ולא על הבינוני. הוא מדבר על הצדיק הנסתר, הוא מדבר על זה שכרבן יוחנן בן זכאי רוצה לצאת מירושלים, הוא מבקש שני דברים, את יבנה וחכמיה, ואת מה עוד? ואת רבי צדוק. תן לי את רבי צדוק ואת יבנה וחכמיה. נכון, כדי להמשיך ביבנה. אז שושלת רבן גמליאל ויבנה, זה המבנה, איך אנחנו ממשיכים? ואת מי אתה עוד רוצה את רבי צדוק? זה פילי פלאות. הקיסר הרומי מבין את עניין יבנה ואת השושלת 100%. מבין ונותן לו. כשיוצא רבי צדוק, קיים את הסיפור שם, יוצא רבי צדוק, רבן יוחנן בן זכאי שיצא בארון, יוצא רבי צדוק, ופתאום רואים אותו. זקן כחוש. אז בזלזול ציני, מחשימויני, כי רומאי כזה, הוא מתייחס ואומר, על זה דיברת? היה לך אפשרות לבקש משהו, לא יכולת משהו רציני לבקש. כן, אז הוא אומר לו, אחרי שהוא אמר לו, מי שברך, הוא אומר לו, עוד רבי צדוק אחד, ולא הייתם יכולים בכלל להגיע לירושלים. היה לנו עוד רבי צדוק אחד, ובכלל לא הייתם מתקרבים לירושלים. זה החרכי אור שלמעלה מן הטבע. כן, בדיוק. וזה שיתף בו. מידת הרחמים, זאת אומרת, זה ראייה חדשה לגמרי של המושג רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. לפי התניא פירושו ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ואכן העולם נמצא במידת הדין. אצל התניא, כשאנחנו מדברים על שכר מצווה, אז מהו שכר המצווה? שכר המצווה, שעליו המשנה אומרת שכר מצווה מצווה, אצל התניא אין פירושו שכר מצווה זה שאם תעשה מצווה א', תגיע למצווה ב', כמו שחלק מהמפרשים אומרים. אצל התניא הפירוש שכר מצווה שכשאתה עושה את הדברים עכשיו, זה מתייחס למה שעוד היה שאלה הרגע. כשאתה עושה את הדברים עכשיו, אז אתה מגלה מתוך המצווה, מתוך ההצטוותות שלך, רמה מסוימת של התגלות. היא הרמה שאתה מסוגל להגיע. כי הצמצום חייב לתפוס איקס נפח. שכר מצווה שיהיה לעתיד, הוא שיהיה הרבה פחות נסתר, ופתאום תראה מה אתה בעצם עושה באותה מצווה. כלומר, פה מה שיש לך בעולם זה לעשות. היום לעשותם. ומחר לקבל שכרם, פירושו לא במחר תקבל את המשכורת בסוף החודש. ומחר להבין לחיות בעונג, אתם מכירים את התחושה של העונג שפתאום אתה מסתכל ואתה רואה מה עשית? עכשיו לא מה עשית, אלא אתה פתאום רואה מה מתרחש בעולם. כאן אתה לא יכול לראות מה מתרחש בעולם. כי ביקש הקודש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ואז הפירוש הוא שהצמצום הוא מקיף את הכל. ולכן כשברא הקודש ברוך הוא את העולם בפרק א' עד אחרי ויחולו השמיים והארץ, לא מופיע אפילו לא פעם אחת שם השם. רק שם אלוקים. כי כך ביקש הקודש ברוך הוא לברוא את העולם. אבל אז כיוון שמופיע האדם ומופיע השבת, עמד ושיתף בו מידת הרחמים. איפה מופיע פעם ראשונה שם י' כ' ו' כ'? שתי צורות. האחת הראשונה שהוא מופיע ממש, זה מיד אחרי ויחולו. מיד אחרי ויחולו כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כשהסדר מתהפך, אז זה השם אלוקים. איך מאירים בכל זאת. אבל איפה מופיע שם השם בנרמז פעם ראשונה? לפני ויחולו. בסוף היום השישי כתוב, כולנו מכירים את זה. זה דבר רמוז שכולם מכירים. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. נכון שתקידו שמתחילים ביום השישי? למה? כי יום השישי ויחולו השמיים זה י' כ' ו' כ'. חז"ל אומרים יום השישי ויחולו השמיים זה תוספת שבת. זה המעבר מהחולל הקודש. זה האפשרות להכניס קצת אור שבת בתוך המציאות של הטבע. זה האפשרות להפוך תוספת שבת לשבת. בסדר? שם זה מתחיל להופיע לפעם הראשונה. עמד ושיתף בו מידת הרחמים. והאור הזה הוא עדיין גנוז ועדיין ועדיין עד ששכר מצווה מצווה. נמשיך. רק שמתן שכרן, הוא אומר את זה, נמשיך, זאת אומרת, תקדמנו את ההמשך עכשיו. רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן, הוא ממש מסביר את זה עכשיו. רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו, חסד וגבורה. כל ההבדל בין כאן לשם זה ההשגה. בגן עדן מה עושים? צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים. נהנים ממה? מזיו השכינה. אדמור הזקן מסביר מה זה מזיו השכינה. נהנים מהמצוות שעשו פה. עכשיו זה היכולת לראות פתאום איך בעצם כל המציאות זו ההשגה הגדולה ביותר, זה העונג הגדול ביותר שיש. והוא, כלומר ההתפשטות הזאת של החיות משתי המידות חסד וגבורה, והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. הוא מזון נשמות הצדיקים, כלומר ההתפשטות הזאת זה המזון. ממה הם אוכלים? זה כמו ששואלים, אז ממה הכבשים אוכלים? מה אוכלים שם? מה אוכלים שם? העולם הבא שבו יקומון ישני אפר, תחיית המתים שהיא ההסבר לנשמה שירדה ירידה צורך עלייה, כל מה שאנחנו לומדים כל הזמן, מהו המזון שיוכלו שם? המזון הוא העונג הזה. עכשיו אתה לא מצליח להבין את זה, למה אתה לא מצליח להבין את זה? כשאתה נהנה מעונג של אוכל טוב, אתה מבין את זה? אלא למה קשה לך לתפוס את זה בכל זאת? כי אוכל זה ממשי. כן? ריח. זה גם ממשי. לכן ריח זה דוגמה לחוש הכי 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 ממשי והכי רוחני. לכן הוא ריח. בהבדלה. זה הריח. הרב פה אומר באיזשהו מקום, אם אתה לא מצליח להבין מה היה באפשרות של האכילה בגן עדן, תחשוב שבמקום לאכול הריחו. הוא דיבר לפני ההתפשטות של הסמים, לכן זה מעניין איך הוא הביא את הדוגמה הזאת. תחשוב על ריח ותחשוב שאתה שבע ממנו. שאתה לא יכול להכניס כלום אחרי שהרחת. תחשוב על ריח ושאתה לא יכול להכניס יותר לבטן שום דבר. אז כשמתן שכרם של צדיקים בגן עדן, הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו חסד וגבורה. והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. זה המזון. כי מהתפשטות שתי מידות אלו, הוא מסיים דברים מופלאים, כי מהתפשטות שתי מידות אלו נמתח רקיעה על הנשמות שבגן עדן. כי מהתפשטות שתי מידות אלו נמתח רקיע, הוא מסביר איך המזון הזה, מהתפשטות שתי מידות אלו נמתח רקיע. הרקיע שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא מה שאנחנו קוראים אור מקיף. נמתח רקיע, רוקע. הרקע. כשאני אומר מה הרקע של התמונה, אני מתכוון מה הדבר שאני לא יכול להשיג. מה ראיתי בסוף בתמונה? ראיתי אותו, ראיתי אותה, וראיתי את האוכל, וראיתי את הסוס, וראיתי את זה, וראיתי את הגדר, וראיתי מה... זה בעצם איך ראית? כי היה רקע. האור המקיף הוא מה שתמיד מקיף. כי מהתפשטות שתי מידות אלו, של חסד וגבורה, נמתח רקיע על הנשמות שבגן עדן. והאור הזה מעניק את הכוח לנשמות לקבל מההתפשטות הזאת שם, ורקיע זה נקרא רזה דאורייתא. זה הסוד של התורה. ובו סוד כ"ב אותיות התורה. הרי כ"ב אותיות התורה שאנחנו כל הזמן מדברים, זה, דיברנו כמה פעמים, מצד אחד האותיות הם הכלים שאיתם אני מבטא את השכל. אבל מצד שני, הפוך, הם למעלה למעלה מהשכל. הם לא הכלים שאיתם אני מבטא את השכל, אלא הם האותיות שבאות מלמעלה למעלה למעלה. ורק בשכל אני מצליח לבטא דברים, והם יוצאים באותיות של למעלה מהשכל. זה כוח האותיות. אתה אומר פה מה שהוא כותב, לא, הוא כותב סוד כ"ב אותיות. על הלמעלה. על הלמעלה, כי יש את החמש של המן צפח, וזה מעניין. סוד כ"ב אותיות התורה, הנתונה משתי מידות אלו, כדכתיב, מימינו אש דת למו. מימינו אש דת למו. מימינו, הכוונה היא, מימינו אש דת, מה זה אש דת למו? התורה, הדת, התורה, כלומר החוק, מגיעה מימינו ומאש. ימין זה חסד, ומהאש, מהחיבור הזה של שניהם, מימינו ומהאש, מימינו אש דת למו. ומרקיע הזה, כלומר מהאור המקיף הזה, נוטף טל למזון הזה של הנשמות. דהיינו ידיעת סוד כ"ב אותיות התורה. והוא פותח את שער הייחוד והאמונה כל הזמן. שלעולם השם דבר איכה ניצב בשמיים, פירושו שמה הוא הדבר הבעצם קיים בעולם? האותיות שבהם הכל נברא. ההווה הוא הטבע שמכסה את הכל. המציאות היא מה שאתה מצליח להגיע אליו על ידי זה שאתה פתאום בחרכי אור רואה את הלמעלה מן הטבע. אז זה לא שקריאת ים סוף מאפשרת לך פתאום רגע של חסד, כמו איזה מין כל שטות כזאת, אלא היא מאפשרת לך להגיע אל הלמעלה מן הטבע, שהוא מה ששיתף הקודש ברוך הוא. ביקש לברוא במידת הדין, זאת אומרת במידת צמצום כזאת, שבה הכל טבע, עד שכל נברא מרגיש מציאות ויש בפני עצמו כמו שזה, אלא בלי חרכי אור של ניסים, של אותות, של צדיקים, של רגעי אור, עמד ושיתף בו פרצות. אז בעצם הפרק הזה עוסק בסדקים המתוכננים שיש בתוך המבנה. בסדר? נוצרו פרצות של אור שהם נקראים מידת הרחמים, הם שיתוף י' ק' ו' ק' בשם אלוקים. לכן, אז, מה זה? בדעו. ואז אנחנו מגיעים שם בפסוק, לאלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. עכשיו, כשזה נעשה, זה דרך השער הזה של השם אלוקים. השם השתתף באלוקים, השם אלוקים, זה נקרא שיתף בו מידת הרחמים. יש לנו השם, יש לנו אלוקים, ויש לנו לפעמים השם אלוקים. אז בא הופעה הראשונה שמופיעה אחרי הבריאה, שבה הכל מופיע בתור אלוקים, מופיעה ההופעה של השם אלוקים, שהיא כל הפעולה. כשאנחנו יוצאים ממצרים, אז למה אנחנו צריכים להגיע? למסקנה שמה? שהשם אלוקים אמת. כלומר, היציאה ממצרים היא לא להגיד, או, יצאנו. היציאה ממצרים היא להגיד, גם הצמצומים זה השם. שמופיע באלוקים. זה האמן. זה האמן. האמן זה להאמין את זה. זה השם אלוקיכם אמת. בדיוק. ביחד. לפי הסדר הזה שאמרנו אחר. השם אלוקים. היינו ידיעת סוד כף בית אותיות התורה. כי הרקיע הזה הוא מסיים. הוא סוד הדעת. הרקיע הזה הוא סוד הדעת. ההתקשרות. בסדר? והטל הזה שנוטף ממנו, הטל הזה שנוטף ממנו, ידיעת סוד כף בית אותיות התורה, והתורה היא מזון הנשמות בגן עדן. התורה היא המזון, והמצוות הם לבושים. כמבואר כל זה, בזוהר, פרשת ויקהל, הפרישתת ויש יוד, ובעצחיים שם הם דלת פרק ג' אם כן, המידות האלה, חסד וגבורה שמאצילות, הם לא רק למעלה מהשגה ושכל של כולם, אלא הם גם למעלה, למעלה, אמרנו גם משה רבנו למעלה מהשגתו, הן מתלבשות בדרך שהן מתלבשות, ומתי אנחנו יכולים לקבל מההתפשטות שלהם? זה קבלת השכר שהנשמות מקבלות בגן עדן. בסדר? זה מופלא, זה המבנה. מכאן הוא ממשיך למה שפתחנו בו כי שמש ומגן השם אלוקים, ובפרק הבא, בפרק ו', הוא סוגר את הסוגיה הזאת, ואז הוא חוזר להתחלה של השער להבין ייחוד עליון וייחוד תחתון. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה כל האמונה, להבין שמצד אחד איך חיים את זה ביחד, את האפס זולתו, ובו זמנית איך חיים את היש הזה. כן. טוב, אז לזה נמשיך מפה בעזרת השם. הלאה.